שלום רב, גבירותיי ורבותיי, צהריים טובים. אנחנו בשידור מיוחד היום עם מורן עדן ברגמן ועם כרמלה ברי מוסטוב. אנחנו נדבר על תרופות נוגדות דיכאון וכל משפחת מה שקוראים להם תרופות, כן? אפשר אולי לדון אם בכלל מילה תרופה מתאימה פה. אז שידור מרתק, חשוב במיוחד להורים בתקופה הזו, תקופה שבה השימוש בכל מיני תרופות כאלה ואחרות עולה בהתמדה. אז בואו נתחיל. כן, שלום מורן, מה שלומך?
אהלן שי, בסדר גמור, תודה.
יופי, יופי, אני שמח שאת פה, ואני בעצם, אני אגש לשתף את השידור, אני אשאיר לך את הבמה בשביל להציג קצת את הנושא, להציג את עצמך, להציג את כרמלה, ואני מאחל לכם בהצלחה, אני פה מאחורי הקלעים, אם יש צורך, בסדר?
אוקיי.
יופי.
אז תודה לשי ובוקר טוב חברים, אני אציג את עצמי ככה במשפט כי אני חושבת שהרבה מכירים, אז שמי מורן עדן ברגמן, אני אימא מודאגת, רעיה ופעילה חברתית, בשנה וחצי האחרונות אני עוסקת הרבה בכל מה שקשור לטירוף הזה שאנחנו עוברים עם כל נושא הקורונה, ומאמינה שהתקשורת החדשה היא אמורה לבוא מהאזרחים, מהעם, ללא טייטלים, ללא כתרים או כותרות יותר מדי מפוצצות. פשוט האמת שנאמרת מצד אנשים לאזרחים ואנשים אחרים. אז היום אני מדברת עם כרמלה ברי מוסטוב, היא רוקחת בעלת קליניקה לטיפול והמלצות תרופתיות. כרמלה היא לא רוקחת קונבנציונלית, היא באה מהסקול מדיצין, אבל היא לא סקול מדיצין. היא רוקחת שמבינה שתרופות הן חשובות, חשובות אפילו מאוד. אם מיצינו את כל האלטרנטיבות שניתן לטפל בהן לפני. אז במשדר הזה אנחנו נדבר על כל קבוצת התרופות ממשפחת SSRI, תרופות פסיכיאטריות לכל דבר, שבעיניי, גם אני חושבת לדעת כרמלה, הפכו בזמן האחרון או בשנים האחרונות להיות איזשהו משהו כולי. אז בוקר טוב כרמלה.
בוקר טוב לכולם. שלום מורן. אני דקה רק אומרת משהו קטן. אנשים מבקשים ממני להיכנס ואני לא קיבלתי את הלינק הנכון. אז אם את יכולה לדאוג לזה שאני אוכל לתת לאנשים, כותבים לי בוואטסאפ.
אז בואי תציגי את עצמך בשתי מילים או בשני משפטים, ואני בינתיים שולחת לך את הקישור לוואטסאפ. בסדר, ותוכלי להפיץ אותו אחר כך שאני אתן את
הברור.
אוקיי.
טוב, אז שוב, בוקר טוב לכולכם. שמי כרמלה ברי מוסטוב.
משהו, סליחה. משהו מנגן אצלכן, בנות.
זהו, זה בסדר עכשיו?
לא, לא, השיחה מורן, אולי אצלך פתוח משהו, תבדקי.
לא, אצלי לא פתוח שום דבר. לא.
סליחה, תמשיכו בבקשה, כרמלה, הבמה שלך, סליחה.
אוקיי, אז אני מקווה שהשידור עכשיו יהיה בלי תקלות. שמי כרמלה ברי מוסטוב, וזה שידור מספר 2 שאנחנו עושים, אני עושה אותו באהבה גדולה עם מורן ועם שי. הנושא הפעם הוא SSRIs, מושג שאני חושבת שרוב האוכלוסייה מודעת אליו, ואנחנו נדבר עליו מכל ההיבטים שלו. לגביי, אני רוקחת, סיימתי לימודי רוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 82, ומאז ועד היום אני פעילה בתחום מה שנקרא, אבל ב-20 השנים האחרונות אני השתלמתי בהרבה הרבה תחומים של רפואה שהשם שלה הנפוץ הוא רפואה משלימה, אני קוראת לה רפואה ראשונה, כי להיות בריא זה משימה לא פשוטה, אפשרית, האופציה להשתמש בתרופות היא לא הראשונה מביניהם, לעניות דעתי, ועל זה נדבר בהקשר של רפואות, רפואה לדיכאון, או מה שנקרא תרופות שנקראות SSRIs.
אוקיי. אז אני רוצה לפתוח את השיחה בינינו באיזשהו וידוי שהאמת שקלתי הרבה אם לספר או לא לספר, אבל אני חושבת יתרון עולה על כל דבר אחר, ולכן אני אספר שיש לי בת אחת, היא בת 8.5, וכשאני ילדתי אותה, כמה חודשים אחר כך, התחלתי להרגיש תחושות לא רגילות, מין עצב, חוסר יכולת לשמוח, רגשנות וכולי. ועוד הייתי אזרחית שמאמינה במערכת ו... מאמינה שהרופאים רוצים את הכי טוב בשבילי, אני ניגשתי לרופאת המשפחה שלי וסיפרתי לה את זה בשיחה ממש קצרה של 2-3 דקות, ולהפתעתי הרבה היא אמרה, אין שום בעיה, אני אתן לך כדור שנקרא ציפרלקס, וזהו, את יכולה לקחת אותו וזה יסדר את הכל. ואני, שבאתי מתחום הכושר, המדריכת כושר, כל חיי עסקתי בספורט, אכלתי בריא, מעולם לא השתמשתי בשום תרופה, הייתי עמומה ואמרתי לה, אבל למה אני צריכה בעצם לקחת תרופה? אז היא אומרת לי, לא, זה שום דבר, זה תרופה שהיא מאוד עדינה, אין לה שום תופעות לוואי. ואז היא אמרה לי את משפט המחץ, היא אמרה לי, גם בעלי לוקח, כלומר, אצלי בבית זה גם ניתן, ולי זה היה כמו איזושהי, אני לא יודעת, חותמת כזאת כשרות, שמבחינתה ומבחינתי אפשר להתחיל להשתמש בכדור הזה. אני אקצר את הסיפור ואגיע לסוף, 3.5 שנים אחר כך, אחרי סבל בל יתואר שעברתי, שלושה ניסיונות, להיגמל מהכדורים האלה, ואני לא אכנס לאיזה, כי עברתי כמה וכמה כדורים עד שהצלחתי בעזרת רופא מהמם שהכרתי אותו כאן בגרמניה, ועם פרוטוקול מאוד מאוד נוקשה של תזונה ושל ויטמינים ומינרלים וכל מה שחסר לי בגוף, הצלחתי להתגבר על הכדורים האלה. ולי הנושא הזה הוא ממש ככה בטן הרכה, והיות ופגשתי בך וככה אנחנו באותו ראש ובאותו כיוון, הייתי רוצה לשאול אותך על הקלות בה נרשמות התרופות האלה, איך את רואה את זה כרוקחת, איך ראית את זה בעבר?
אוקיי, שוב, הניסיון שלי הוא לאורך 40 שנה, וב-40 שנה האלה עברתי מסלול אישי שלי בעולם הרוקחות, שהביא אותי לעשות פאוזה מסוימת בתחום במשך 6 שנים. אני יכולה להגיד שלי בשנת 82, הנושא של SSRI זה היה בחיתולה, ואם בכלל היה, אני לא זוכרת ממתי התחילו את התרופות האלה, אבל אז התרופות הפסיכיאטריות, ובכלל מה שנקרא ה-DSM, הבחנות פסיכיאטריות, היה ספרון קטן עם איזה 10 הבחנות אופציונליות, ומעט מאוד תרופות, מעט מאוד קבוצות תרופות. ברגע שיצאו לשיווק התרופות שנקראות SSRIs, העולם הזה נפרץ, והתחילו, אני קוראת לזה, התחילו פופולריזציה, הם נהיו פופולריות. מה זה אומר? שעד אז היה איזושהי דיכוטומיה מאוד ברורה, להיות חולה, מה שנקרא חולה נפש, אוי ובוי, אני רק רוצה לסבר לכם את האוזן, שכל המחלות הן מחלות שמתחילות מהנפש, אבל היה הגדרה של חולה נפש, וחולה נפש זה היה אדם שמסווה את החולי שלו, זה אוי ובוי לידעת שבמשפחה יש מישהו שמשתמש בתרופות פסיכיאטריות. ברגע שהתחילו SSRIs להיכנס לשוק, נוצרה כנראה שגם חברות תרופות עשו את זה, כי הם נתנו לגיטימציה לזה. הלגיטימציה הכי נוראית שקרתה, קרתה לא לפני הרבה שנים, כי עד אז, אני לא נוקבת כאן במספרים כדי לא לטעות, עד, היה שלב מסוים של תרופות הפסיכיאטריות, היו יכולות להירשם על ידי רופאים פסיכיאטרים, כהגדרתם. בשלב מסוים נתנו הרשאה לתרופות מהסוג הזה ולעוד, להיכתב על ידי רופאי משפחה. ופה נראה לי שחלה החמרה מאוד מאוד גדולה במה שאני קוראת להחמרה. כי הקלות הבלתי נסבלת, כמו שאת הגדרת, ברישום של התרופות האלה, נעשתה לי אנשים, רופאים, לציין וכבודם במקומה מונח, אבל לא, למען האמת, הם לא כל כך ידעו להבחן. ועכשיו אני רוצה להיכנס לפן האבחוני. בעצם איך מאבחנים מחלה פסיכיאטרית?
עוד עיקרון. לפני שאת נכנסת לפן הזה, יש משהו שאת סיפרת לי בשיחה בינינו, שככה, מה שהכה אותי בתדהמה, כי הוא הסתדר לי גם עם מה שקראתי כאן, שאני חיה בגרמניה, וזה עלייה בשנה וחצי האחרונות, מאז פרוץ הקורונה, של 30% במרשמים לתרופות האלה. זה פשוט, זה נתון מזעזע. ואת סיפרת לי שהייתה לך איזושהי פאוזה שעשית ברוקחות, ואז חזרת. אולי
נכון, אז זהו. הפאוזה הזאת עשתה לי גם כן איזה, כמו שאת אומרת, איזה פצצה לראש, מה שנקרא. כי כשהגעתי אחרי כמה שנים שעשיתי איזשהו שינוי, ולא עבדתי בתחום הרוקחות הקהילתית בבתי מרקחת, חזרתי. וגיליתי להפתעתי, עבדתי בשכונה מסוימת, במקום מאוד מאוד צעיר יחסית, עם ממוצע גילאים של 30-40, וכל אדם שני שהגיש לי את המרשם, היה שם ציפרלקס. עכשיו, אני הייתי בהלם, כי לא הבנתי מה קורה. אני, בימים הראשונים שנכנסתי לעבודה, אחרי כמה שנים שלא הייתי, הרגשתי שכל העולם לוקח את זה. עכשיו, הנתון הוא לא רחוק מזה, כי לוקחים את זה בערך כל מדינה, יש נתון אחר, אבל עשרות אחוזים לוקחים את זה, אפשר להגיד 1-3, משהו כזה. עד כמה שזכור לי, אולי אני טועה. אבל אני לא טועה בגדול. בתחושה שלי, כשנכנסתי לבית מרקחת, שזה היה בערך בשנת 2017-2018, משהו כזה, אחרי 6 שנים שהייתי בחוץ, כאילו כל העולם התחיל להשתמש. עכשיו, אני שוב חוזרת לנתון, שהוא מאוד מאוד חשוב להבין אותו. נוצרה, אני אתן דווקא דוגמה לא מעולם פסיכיאטרי, אני אתן דוגמה על העולם הפיזיולוגי האחר, סכרת. סכרת היא מחלה שיש לה יחסי ציבור טובים, נקרא לזה. מה זה אומר? זה נורא פופולרי להגיד, אני חולה סכרת, ואף אחד לא יסתכל לך בעין עקומה. יגיד לך, אוקיי, אז מה אתה עושה? אז או שאתה לוקח תרופות, אינסולינים במקרה הגרוע, אף אחד לא ידון אותך ולא יבחן אותך על סמך הסכרת שאתה חולה בה. לעומת זאת, ועד אז, אני שוב חוזרת למה שאמרתי בהתחלה, היה איזושהי דיכוטומיה מאוד גבוהה, ברגע שזה יצא לרופא המשפחה, והפך להיות פופולרי. אז גם עכשיו, אם אדם יבוא ותפגשו אותו ויגיד לכם, הוא בגאווה גם יגיד, אני לוקח ציפרלקס, הוא לא יסווה את זה כמו שזה הוסווה קודם. לא שאני מעודדת את העניין הזה של החשיפה, יש חיסיון רפואי, וכל אחד רשאי להציג את עצמו עם התרופות או בלדדיהם, אני רק מדברת על ההוויה. היה איזושהי בושה להגיד שאני משתמש בתרופות פסיכיאטריות עד אז, ומאז ניתנה לזה לגיטימציה. היה המון פרסומות על התרופות האלה, לכאן ולכאן, הם היו, עשו להם מה שנקרא עידוד, אבל אסור לעודד צריכת תרופות, אבל זה נעשה בצורה עקיפה על ידי החברות תרופות, נעשתה לזה איזושהי אידאליזציה, וזה נקרא הורמון האושר. ועל זה אני יכולה לדבר הרבה, אז תכווני אותי בשאלות שלך.
אז כן, אז קודם כל זה נהיה קול, זה פשוט נהיה קול, אני די עמומה שכל אחד שני, זה מזכיר לי כאילו גם את הטיפול בריטלין, שהוא גם תרופה קשה ביותר, שהיא קולית, כאילו כל אחד שני שרוצה לעבור בגרויות, אז ניגש ולוקח. מה שמעניין אותי, אולי נצלול טיפה יותר לעומק, במידה ומישהו משתמש בתרופות האלה, כמובן שיש תופעות לוואי. אני חוויתי כמעט את כל תופעות הלוואי שאפשריות, והעבירו אותי כמו איזה כדור מתרופה לתרופה, עם כל הסייד אפקט של כל תרופה ותרופה. ובואי, את סיפרת לי בשיחה בינינו לפני כן, שממש יש אפילו בדיקה שיכולה לאבחן האם אתה עלול לקבל תופעות לוואי קשות מהכדור הזה וכולי. אז אולי טיפה להרחיב על תופעות הלוואי.
אני אענה לשאלה שלך, אבל אני אעשה קצת יותר בצורה מסוימת אחרת. אני אענה קודם לשאלה שעלתה לי בראש. אני אמרתי שהלכו לפסיכיאטר, קיבלו תרופות, ואחר כך התאפשר גם לקבל על ידי רופאי משפחה. איך מאבחנים אדם שצריך לקבל ציפרלקס, או כל המשפחה, כן, אני נותנת את השם קוד ציפרלקס, זה כל המשפחה.
כן.
אז אני אספר לכם איך נעשה אבחון כזה. בין אם זה נעשה על ידי רופא פסיכיאטר, תבינו, ובין אם זה נעשה על ידי רופא משפחה. זה נעשה על סמך תשאול. אין בדיקה, ותכף נדבר על בדיקות גם, אין בדיקה בקופות החולים שבודקת, מה שנקרא, תכף נדבר גם על המנגנון, רמת סרוטונין במוח או בדם. אין שום בדיקה כזאת שנעשית. סרוטונין זה אותו הורמון העושר שאנחנו מדברים עליו, שבעצם מה שהתרופות ה-SSRIs עושות, הן מעכבות את הספיגה מחדש שלו, ולא נדבר כל כך על זה. בקיצור, יש חוסר עודף סרוטונין במוח, מה שעושה התרופה, היא מגבירה את הכמות של סרוטונין, ואופס, אנחנו נהפכים ממושרים. ממש מפתה, כן? זה נשמע too good to be true, אבל
נשמע נהדר.
נשמע ממש פנטסטי. אני עכשיו מדברת על הקלות, שוב חוזרת על הקלות הבלתי נסבלת, כי תחשבו על בן אדם שמגיע לרופא, ואומר לו, הרופא שואל אותו מה אתה צריך, הוא אומר, תקשיב, אני נורא במתח, סטרס זה תופעת המאה ה-21, אז הרופא אפילו לא מברר מה סיבת המתח, כי זה לא כך מעניין אותו, ואם זה רופא משפחה שיש לו עוד 30 מטופלים בתור, אז הוא אומר, אוקיי, אני ארשום לך ציפרלקס, במקרה הטוב שאני מתארת, שצריך לעשות, הרופא צריך לשאול 10 שאלות. אני סתם נותנת מספר שאלות, לא 10 דווקא. אם אתה עונה על 2, אתה מקרה קל, אם אתה עונה על 5, אתה מקרה בינוני, אם אתה עונה על כל 10, אתה מייג'ור, מה שנקרא, מקרה קליני מובהק. ואז לפי זה, הרופא מחליט מה לתת לך. עכשיו, זה ניסוי ותהייה. אין פה איזשהו מדד כמו בסקרת, כמו ציינתי קודם, עושים לך בדיקת דם, בודקים לך את רמת הסוכר בדם, רואים שאתה סכרתי, ואז על סמך הנתונים האלה ועוד בדיקות נוספות, אומרים, אוקיי, הבן אדם אובחן כסכרתי, וזה נקרא מחלת הסכרת. דרך אגב, כאן זה לא מחלה, זה תסמין, והתסמין הוא על סמך תשאול. זאת אומרת שהאבחון נעשה רק על סמך שאלות. אני סיפרתי לך גם בהקדמה שדיברנו קודם, הייתה לי מטופלת, בחורה בת 21, שאם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. היא אמרה לי, תקשיבי, הייתי החודש, אצל 3 פסיכיאטרים, מסיבות מסוימות, לא משנה למה, וכל אחד יבחן אותי אחרת. למה? כי היא ענתה אחרת על התשאול. אוקיי? אז רק שתבינו, אני לא מקילה ראש בצורת ה... אולי כן מקילה, את יודעת מה, אני אזרום עם עצמי. אני חושבת שזו טעות גדולה להבחן דברים כאלה על סמך תשאול. זה תלוי במה שהוא יענה לך או לא יענה לך. יש לי אפילו מקרה במשפחה שהיה... במקרה הזה זה הייתה ילדה, היא פשוט לא ענתה לפסיכיאטרית, היא פשוט לא ילדה מדברת כל כך, לא שלא מדברת חס ושלום, היא לא מדברת כל כך, 10 דקות אבחון, כמעט שלחו אותה להשפוס כפוי, כמעט, אוקיי? אז זה הדרך להבחן דברים, צר לי להגיד, היא לא נראית לי נאותה, אני מודה ומתוודה, כי היו לי כמה מקרים שטיפלתי בהם, והאבחון לא היה נכון, כי כשאדם בא לרופא משפחה ואומר, אני קצת בסטרס, זה לא סיבה לקחת ציפרלקס. צריך לדעת מה גרם לסטרס, ויש המון המון טיפולים, נדבר על הטיפולים בסוף, אבל יש הרבה טיפולים שלפני, שוב אמרתי את זה בפתיח שלי, אני בדעה שהתרופות הן אפשר להשתמש בהן, אבל תלוי במקרה, וכל מקרה לגופו. זה לא שכל העולם עכשיו צריך ציפרלקס, ודיברת על ריטלין, באותו שלב שחזרתי לבית המרקחת, גם אמרתי, לא ייתכן שכל הבית ספר פה מקבל בי ריטלין, באותה שכונה שעבדתי, כי זה היה מצב עם מקום שאני קודם, ניפקתי ריטלין פעם בשבוע אולי, אז זה היה לפחות 10 מרשמים או 20 מרשמים ליום, שזה היה עלייה מטורפת, רק במבט של רוקחת מהשורה שעובדת באיזה בית מרקחת בשכונה בנס ציונה. אז אנחנו לא נדבר על ריטלין היום, כן? אנחנו נמשיך על הנושא של SSRIs.
אז קודם כל, את אומרת את זה, וזה ככה, תוך כדי שאת אומרת, אני חושבת על זה, ואני בעצם מגיעה לאיזושהי מסקנה, שהקליינטים שמשתמשים בתרופות האלה, לצורך העניין בשיחה שלנו זה SSRI, וזה נכון גם לגבי ריטלין, הם הקליינטים הכי טובים בעולם. זה קליינט שלא מת מהר, זה קליינט שכל חודש מגיע אל בית המרקחת ורוכש את התרופה, זה קליינט שהכסף לא יוצא לו מהכיס, אז הוא גם לא מרגיש מה העלות של הדבר הזה. ותכלס אפשר להעביר 10, 15 ו-20 שנה של שימוש בכימיקלים האלה, בלי שום בעיה. אז ברור לי שיש כאן איזשהו אפקט כלכלי, או איזשהו גורם כלכלי מאוד ככה שמדרבן את חברות התרופות לדחוף את הנושא הזה כמה שיותר לפתחם של רופאי המשפחה. בהקשר הזה זה הכי קל, עד שעושים תור לפסיכיאטר, אבל אתה יודע, רופאי המשפחה זה קל, אתה מרים טלפון, יש לך תור אחרי כמה שעות, הכי פשוט וקל. גם אין להם שום הכשרה יותר מדי מהדבר הסטנדרטי שהם לומדים, לא משהו יותר מדי מעמיק, לא איזושהי התמחות. והדבר הזה הופך להיות ממש מושלם למי שרוצה לעשות מזה כסף.
את צודקת מאוד. הנקודה הזאת היא יותר בחמורה. לפי דעתי היה צריך לבחון אותה ברמה של ממשלה ולבדוק מה נעשה שם, כדי לשכנע רופאים שירשמו ולתת להם הרשאה לרשום מרשמים שכאלה, כשאין להם בעצם את היכולת לבדוק לאשורו של עניין עם הבן אדם. ואני רוצה להקצין פה משהו יותר חמור, וזה דבר שלמדתי אותו לפני כמה שנים שהייתי בהתרצה של פסיכיאטרית. אני לא אתן כאן שמות, כי אני לא שביקשתי רשות, אבל מי שירצה יוכל לברר אצלי את השם שלה בהמשך. אותה פסיכיאטרית עלתה בכנס לבמה ואמרה את הנתון המדאיג הבא. תקשיבו, 30% מהאנשים בעולם יגיבו לא טוב ל-SSRIs. אז אני ככה הרמתי גבה ואמרתי, מה זה נקרא להגיב לא טוב? אני יודעת שיש תופעות לוואי, דיברת קודם עליהן. לא, היא אמרה, תקשיבו, אני מדברת על 30% שהאופציה של אחת מתופעות הלוואי הכי נוראית בתוך אלון התרופות של SSRI זה תופעת האובדנות. והיא קיימת, היא רשומה. אף חברת תרופות לא תעיז, לא ירשום את מה שהתגלה לה במחקרים הקליניים והפרקליניים שלה. יש תופעה שנקראת אובדנות. האובדנות היא 30% פוטנציאלית. לכל אדם שלוקח את התרופה יש לו פוטנציאל לחוות את הבעיה הזאת. כאשר היא אומרת ככה, והיא אמרה את זה ואני הייתי בהלם, יש בדיקה דם שנעשית באופן פרטי, קופות החולים לא מממנות אותה. בארץ כרגע אני בודקת את העניין הזה אם זה עדיין נעשה בארץ, באותה תקופה זה כן נעשה. ודיברתי אפילו עם החברה שעשתה את זה פה בארץ, אני באיזשהו מחקר על הנושא הזה בעקבות אירוע טרגי שקרה לי ואני תכף אספר אותו. מה שקורה שיש אנשים, אני לא נכנסת לביוכימיה, אבל אני אספר פחות או יותר, 70% מהקהל יגיבו ל-SSRIs בסדר. זאת אומרת, זה ייתן להם את ההקלה. זה מפיק חרדות, זה מפיק דיכאון, לא מיידי, גם כן צריך לקחת בחשבון. זה עושה את הפעולה שלשמה זה נדרש. אממה, בחלק גדול מהתרופות יש פרדוקס, שהתרופה יכולה לגרום להחמרה של המצב הקיים. זאת אומרת, שאותו אדם שנכנס עם קצת דיקי קטן, ועם קצת איזה סטרס קטן, יכול לצאת עם שינוי אישיותי, עד רמה של אובדנות. ופה אני אספר מקרה טרגי שקרה לנו לא מזמן, ואני כבר קצת עם דמעות בעיניים. ידיד קרוב שלי פשוט עלה לגג וזרק את עצמו, וזה היה תוצאה של הקורונה. הוא עבד בהייטק, הוא היה אדם מאוד מאוד פופולרי וחברותי, ונדרש להיות שעות ארוכות בבית. זה הכניס אותו לפלונטר קצת של מצבי רוח כאלה ואחרים. הוא הלך לרופאת המשפחה, הוא קיבל ציפרלקס 10 מיליגרם, אנחנו היינו איתו בקשר די הצמוד, ואחר כך זה המשיך ל-20 מיליגרם, כשהוא דיווח שזה לא טוב לו. אני אז ניסיתי להשפיע קצת ולהגיד, לך תבדוק את הנושא של הבדיקה הזאת, זה לא נכנס לאוזניים שלא כל כך, ואנחנו חווינו את השינוי שבחל בו בצורה מאוד מאוד ברורה, עד כדי כך שקיבלנו אחר כך טלפון ואבא קפץ מהגג. אני מזדעזעת עכשיו כולי צמרמורת, כי הנושא הזה מאוד מאוד טרי. זה לא היה צריך לקרות, זה לא היה צריך לקרות לאדם הזה. אדם שנורמטיבי לחלוטין, עם 3 ילדים, משרות מסודרות, כסף, הכל היה לו. זה לא היה צריך לקרות לו. ועל האובדן הזה אני מאוד מצרה. אני פשוט חושבת שיש פה קלות בלתי נסבלת של מתן התרופות האלה, בלי לבחון את המשמעות של כך. מי אשם בזה? שאלה טובה. מי צריך לתת את הדעת לזה? עוד שאלה.
את צודקת, אני חושבת שהתפקיד שלנו לא לחפש את האשמים, אני חושבת שאנשים ששומעים סיפורים כאלה, משדרים מהסוג הזה, מקבלים את הכלים לעשות את פשוט החלטה בעצמם, ואני רוצה להוסיף קצת בנושא של תופעות הלוואי, שדיברת עליהם במובן, את הצגת פה תופעה שהיא קיצונית, אומנם, אבל לא כל כך, זאת אומרת, שמענו מספרים, זה לא קורה בצורה, באופן ממש נדיר. ואני רוצה להגיד שיש גם הרבה תופעות לוואי אחרות שבאות עם הכדורים האלה, ועם שוב, לא ניכנס לפעולה של הכימיקל הזה במוח, ואיך הוא גורם לסרטונין להישאר שם, אבל זה בטח לא אותה פעולה טבעית שהגוף יודע לעשות אותה, והדבר הלא טבעי הזה מביא ביחד איתו שורה של תופעות לוואי, כמו למשל, פשוט וקל, חוסר יכולת להירדם ולישון טוב בלילה. עכשיו, זה נשמע משהו לא מסכן חיים, אבל זה פשוט יכול להרוס את איכות החיים של אותו אדם. עכשיו, במצב הזה, מה שקורה, ניגשים לרופא, ואז מתחילים לקבל את הכדור כדי לטפל בסייד-אפקט הזה, לישון. ואז אנחנו נכנסים לחבר שסיפר לי, גם לצערי הרב בעקבות הקורונה, הגיע וגם התחיל להשתמש בכדורים מהמשפחה הזאת, ושבוע שעבר הוא היה אצלי, ואחרי איזה יומיים, שלושה, הוא מתקשר אליי ואומר לי, תשמעי, אני ביום שחזרתי מאצלך, לקחתי את הכדור שינה הזה, או כדור, אני יודעת מה, לא יודעת, אולי כדור שינה זה השם, אני לא בדיוק יודעת איזה, איך זה נקרא, וקמתי אחרי 36 שעות. אז זה פשוט, זה פשוט מדהים, 36 שעות, וזה רק מדובר על שינה. קיצור, יש פה שורה של תופעות לוואי, שהן אולי לא מסכנות חיים כמו אובדנות, אבל הן בהחלט עלולות להוביל לשימוש בעוד כדורים, בעוד תלות בדברים. ואולי כאן אני הייתי רוצה טיפה להרחיב על איך בעצם נגמלים מהכדור הזה.
אז בואי לפני זה, מורן, אני לוקחת אותך צעד אחורה. דווקא בגלל העניין של תופעות הלוואי, אני דיברתי על התופעת לוואי חריגה לך, באמת חריגה, לא כל כך, דרך אגב, היא קיימת ולא כל כך מדוברת, אבל יש הרבה הרבה תופעות לוואי לפני כן, שצריכות להיות מדוברות. אני אתן נתון שאתמול קיבלתי במתנה ספר של רוקחת אמריקאית, שיש לה ספר איך להשתמש נכון בתרופות, והיא כתבה שם את הנתון, שגם אני הופתעתי שהיא כתבה את זה, התרופות מרוקנות אותנו ממינרלים ומחומרים שאנחנו צריכים. זה היה, אני הלכתי אחר כך תרופה לבדוק מה היא כתבה, היא כתבה דברים מדהימים, שגם אני כרוקחת שעוסקת בייעוץ כבר הרבה זמן, אני לא בקיאה בכל הדברים, כן? אני הולכת ובודקת במאגרי מידע, אז הדברים הפופולריים אני זוכרת, לא את הכל. אז לגבי ה-SSRIs, קודם כל, כל תרופה מרוקנת ממינרלים וויטמינים, שתבינו, זאת אומרת שאם אתם לוקחים גלולות, גם כן אתם צריכים לקחת תוספי תזונה, אבל לגבי ה-SSRIs, הן מרוקנות ממגנזיום, הן מרוקנות מטריפטופן, הן מרוקנות מ... אני יודעת שאת מחייכת כי את היית שם.
גם הבאתי להראות שאנחנו נדבר על זה, בדיוק את אותם הדברים, ולא דיברנו על זה קודם, זה מדהים, לא דיברנו על זה קודם, ובדיוק את זה את אותם דברים, וגם השתייה שלי, אנחנו נדבר על זה בסוף, איך אפשר בכל זאת למלא את המאגרים, ומה ניתן לעשות, אבל זה בדיוק מה שאת אומרת.
אז זהו, אבץ, מגנזיום, טריפטופן, כל הדברים האלה הם דברים, הם חומרים שאולי נשמעים קצת כמו דברים שאני לא מזוהים, אבל הם דברים שהגוף זקוק להם. תהליכים בגוף ובמוח נעשים בזכותם, וברגע שאין מגנזיום ואין טריפטופן, אז אתה גם לא תישן טוב בלילה, כי המלטונין שלך גם יורד, ואז כל הדברים האלה זה קסקדה. הקסקדה מתחילה, בוא נלך לסיבה. הסיבה היא, אוקיי, בוא נבחן אותה אם היא נחוצה. אני תמיד אומרת, יש כאן מוזניים. יש את התרופה, את התועלות שלה ואת החסרונות. כשיש יותר יתרונות מחסרונות, אין ברירה צריך לקחת. גם אנטיביוטיקה לא תמיד אנחנו רוצים לקחת, אבל אם יש לנו דלקת וחיידק אלים בדם, אנחנו ניקח למרות התופעות לוואי. אבל אם התופעות לוואי משתלטות ואין הופכות את הגורם למיותר, אז בואו נבחן את הגורם ואיזה, באמת כשאת אומרת, איזה פתרונות אחרים, יש לפני הקלות הבלתי נסבלת לקחת את ציפרלקס. אני אומרת את זה בכאב לב, אני בשלב מסוים של חיי עברתי, ואני מוכנה להתוודות רק על המקרה הפרטי שלי, מטופלים שלי אני לא חושפת, הייתי בשלב של מצוקה רגשית נפשית, והשתמשתי בזה למשך חודשיים. אני הפסקתי בזה בבת אחת, בהחלטה אישית שלי, לא עושים את זה, אל תעשו את זה, אם אתם רוצים להפסיק תרופות כאלה, תמיד בליווי רפואי ובאופן הדרגתי. אני לא נותנת כאן מרשם להפסיק תרופות, ואני לא רוצה שאף אחד יעשה את זה בעקבות הדברים שלי. הולכים לרופא ועושים את זה במדורג ובהדרגה מאוד מאוד איטית, כי הגוף כבר התרגל לתרופה, וכשהוא התרגל לתרופה, אם אנחנו מפסיקים אותה בבת אחת, היא עושה תופעות לוואי והן לא נעימות כל כך. אוקיי, אז אני לא נותנת שום מרשם להפסיק תרופות פסיכיאטריות ו-SSRIs גם. אבל מה? תבחנו אם אתם צריכים את זה. ואם אתם לא יודעים לבחון את זה לבד, וקרוב לבד אתם לא תוכלו, לכו לרופא משפחה, תביאו אותו לידי מציאות שאתם מתלבטים. הוא ייאלץ לנות לכם תשובות. תבואו לאנשים כמוני, שאני נותנת לכם את הידע ללכת איתו לרופא המשפחה. כן? יש תופעות לוואי שאתם כבר חווים אותם, ואתם לא שמים לב לזה בכלל. בחילות, הקאות, נמנום במשך היום, שינה מוגברת בלילה, לפעמים חוסר שינה. אפרופו, לקחת אחר כך תרופות כנגד אותם תופעות לוואי שהתרופה הראשונה הפסיקה, זה יוצר קסקדה בלתי נגמרת. אני אישית מטפלת פה בקליניקה שלי, באנשים שלוקחים 15 תרופות. אני אומרת את זה, זה לא כל כך נתון, זה כמעט קורה לי כל הזמן. אנשים בגיל 60 שלוקחים 15 תרופות. איפה הגענו? זה לא הגיוני, זה לא יאומן. אני שולחת דוחות לרופאים, ובדוחות העיני אני שואלת את הרופא, דוקטור, תסתכל, יש לו את התופעת לוואי הזאת, לפי הסימוכין הזה, זה קרה לו, יכול להיות שזה קרה לו מהתרופה. מה אתה אומר? אפשר להפחית? אולי להפסיק? ולרוב אני מצליחה להפסיק לפחות 5. זה אומר שמשהו כאן לא בסדר. אז אני מדברת שוב, אני אומרת את הדברים הכי חשובים ואני מסכמת. תרופות פסיכיאטריות לא מאובחנות על ידי בדיקות דם. תרופות פסיכיאטריות ניתנות לפעמים שלא בצדק. לפי המצב רוח של הבן אדם איך הוא הגיע לרופא באותו בוקר. תרופות פסיכיאטריות, SSRIs, לא פסיכיאטריות, סליחה, פסיכיאטריות זה משפחה יותר גדולה, דברת על SSRIs בלבד. אתם נמצאים בסטרס, אתם נמצאים בעולם מטורף כמו שאנחנו חיים עכשיו, אין לי ספק, כולנו נמצאים באיזשהו סטרס. תלמדו איך להפחית אותו. אותה סיטואציה, שני אנשים שונים, אחד יגיד, וואלה, קרה אסון, אחד יגיד, לא קרה כלום. אז תלמדו איך להגיד, לא קרה כלום. יש שיטות לעשות את זה. אני עצמי, מודה ומתוודה, הפסקתי תרופות פסיכיאטריות כמו זה, כמו ה-SSRIs, ומאז אני חיה טוב בלעדיהן, לא צריכה אותן, תודה לאל, למדתי איך לעשות את זה. אני רוקחת נורא משונה שלא אוהבת תרופות, אבל כשצריך, צריך. ואפשר לקחת את זה לתקופה קצרה, כשנמצאים באיזה קטסטרופה, פאניקה וכו'. כשזה מוריד את מרמת המתח, ואפשר לטפל בשיטות האחרות. כי השיטות האחרות עובדות, כשאין את הקטסטרופה והדרמטיזציה היתרה, כי אז המוח לא יכול להקל את כל התהליכים. וכן, זה תהליך. כמו שאנחנו נכנסים לסטרס בתהליך, ככה אנחנו יכולים לצאת מהסטרס ולסגל עצמנו הרגלים של בריאות נכונה, אני קוראת להם. אז זה העניין של התופעות לוואי. עכשיו לשאלתך שאני כבר לא זוכרת מה שאלת אותי.
אז בואי, אני רציתי שנדבר על ההפסקה של ההפסקה בטיפול הזה, ואני, לפני שככה תיכנסי יותר לתהליך, אני רוצה לספר על עצמי, שאני די מהר הבנתי שהתרופות האלה לא בשבילי, כמובן אחרי שהעבירו אותי מכדור אחד לשני, וניסינו וראיתי שזה לא. שלוש פעמים ניסיתי לבד, לפי הוראות של הרופא, בדיוק, להפסיק, ואני מוכרחה להגיד שלא הצלחתי. זאת אומרת, היו לי גם תופעות פיזיות של כל מיני זרמים בראש ודברים שפשוט, אני לא האמנתי איך דבר כזה קורה לי, לי באופן אישי, שכל חיי הייתי שוחרת בריאות, עסקתי בספורט, זונה נכונה, אני נכנסתי לתוך הפלונטר הזה בעצמי, וכמובן שזה לובה בתום ההפסקה בחזרה הרבה יותר מוגברת של התחושות הקשות שהיו לי מלכתחילה, אבל במינון הרבה הרבה יותר גבוה. ובסופו של דבר אני עברתי מישראל לגרמניה, וכאן אני נחשפתי לרופא שהוא די גורו כאן באזור שאני נמצאת, והדבר הראשון שעשינו, שהוא שלח אותי לעשות, זה בדיקות דם מקיפות, אבל אני מדברת על משהו מקיף, לא ברמה שמקבלים בקופת חולים, משהו באמת פרטי ומקיף ביותר, וכשישבתי מולו, אני זוכרת את זה, הוא רופא כזה מצחיק, מאוד מבוגר כבר, אבל יש לו קליניקה ענקית, והוא פשוט דבר דבר דבר, ואמר דרמה, קטסטרופה, ממש מילים מהסוג הזה, אני שמעתי על דבר, חומר אחרי חומר אחרי חומר, שיש לי בגוף או שאין לי בגוף יותר נכון, ואז קיבלתי פרוטוקול מילוי של כל הנושא הזה, וכמובן שזה הדבר היחיד שעזר לי, מדברת כבר 4 שנים חלפו מאז, ותודה לאל, שום צורך לדבר הזה. אז בואי נחזור טיפה אחורה על הקושי להפסיק, יחד עם זה יש גם קלות, יש אנשים שזה בא להם בקלות, אבל יש אנשים שמאוד קשה להם להפסיק. אז איך את רואה את הדברים?
אז אני אגיד לך איך אני רואה. קודם כל, מעולם הרפואה המשלימה, מה שאני קוראת לו רפואה ראשונה. כשלמדתי רוקחות, אני אספר קצת היסטורית, כן? הלכתי ללמוד רוקחות ולמדתי, והייתי אדם מאוד סייטן. זאת אומרת, מה שלימדו אותי, אמרתי אמן. זה היה ככה 20 שנה, הייתי רוקחת מאוד קונבנציונלית בכל מיני בתי מרקחת רגילים, בתי חולים, קופות חולים וכו'. ולפני 20 שנה, התוודעתי לעולם הרפואה המשלימה, והעולם כאילו, פתאום גיליתי משהו שלא לימדו אותי. גיליתי שיש מה שנקרא רפואה עממית, שהייתה לפני הרפואה הקונבנציונלית, מאות ואלפי שנים ועשרות אלפי שנים, ולא נלמדת בבית ספר לרוקחות מסיבות מסוימות שקשורות לחברות התרופות שביקשו מהאוניברסיטאות, לא ללמד את הדברים האלה, כי זה נוגד את האינטרסים הכלכליים שלהם. אז אני למדתי המון המון כימיות, ולמדתי המון המון פרמקולוגיה, ולמדתי המון המון דברים, אבל לא לימדו אותי שום דבר בתזונה. אפרופו מה שאת מספרת כרגע, למדתי רק בשנים האחרונות, כשהתוודעתי לעולם הרפואה המשלימה. מה שאת מספרת, זה בדיוק הנושא הזה. הלכת לרופא, שהיה לו ידע לא רק בתרופות, ואמר לך, יקירתי, הבדיקות שלך דרמטיות. מה זה נקרא דרמטיות? חסר לך טריפטופן, חסר לך מגנזיום, חסר לך אבץ, חסר לך וחסר לך. בדיוק. איך הגוף שלך יתפעל, איך המכונית שחסר לה שמן תיסע. אוקיי? אז היא לא יכולה לנסוע. אין לה את הקטליזטורים, קוראים לזה, לכל התהליכים שקורים בגוף, המכונה המופלאה הזאת שנקראת הגוף, שיודעת לרפא את עצמה דרך אגב, כן? לא כל כך ברור מאליו, אבל זה המציאות, היא יודעת לרפא את עצמה. אבל צריך לתת לה את הכלים. אז אם אין את הכלים, מנגנונים בגוף, נניח בוא ניקח ככה בצורה ציורית, אדם שלוקח ציספרלקס, ופשוט יורד לו רמת המגנזיום בדם, ורמת הטריפטופן שלו יורדת, אז הוא יהיה כבר עם חרדות, כי טריפטופן די הורמון הרוגע, כן? הוא המקור לסרוטונין. אני לא אכנס שוב לתהליכים בגוף, אבל זה אחד נוגד את השני, ובקיצור, הוא מגיע למצב של חרדה יותר גבוהה מה שהיה בהתחלה. שוב, יש אנשים שכן, זה טוב להם ועושה להם רגיעה. אני מדברת פה על המצב, התרופות האלה עושות מה שנקרא, יש לזה מינוח, מעקף ספיגה מחדש לסרוטונין, זאת אומרת, משאיר את הסרוטונין יותר זמן בסינפסות, וזה נמצא במוח. עכשיו, אני אתן לכם נתון, עוד נתון מדהים, עם כל הידע וההשתכללות של הרפואה הקונבנציונלית, המוח נשאר די עלום, מלשון תעלומה. לא נחקר יותר מדי ולא ידוע עליו יותר מדי. התרופות שמגיעות למוח לא כל כך מבינים מה הם עושים. אז אם אמרו לכם שזה משפט כמו מעקב ספיגה מחדש לסרוטונין, כן, יש כזאת חיה, אבל לא בדקו אף פעם, אלא בחיות מעבדה, כשעשו את התרופות האלה ויצרו אותן, בדקו את רמות סרוטונין במוח וככה הגיעו להחלטה, אבל לא בדקו לך, לאיציק, לא יודעת למישהו, שהלך לקבל את הציפרלקס, אם הרמת סרוטונין שלו בדם היא גבוהה או נמוכה, אולי הרמת סטרס שלו בגוף יוצרת מציאות אחרת, שבה הסרוטונין שלו דווקא גבוה, והוא לוקח עוד תרופה שיוצרת עוד יותר סרוטונין, וזה יוצר את כל האפקט הקסקדה הזאת. זאת אומרת שמה שאני באה להגיד פה, לא נגד תרופות, אני בעד מלטט אותם בצורה מבוקרת ומאוד מאוד קפדנית. יש אלון לצרכן שמי שפותח אותו, רק באמת, אני לא יודעת אם הוא אחר כך יכול לבלוע את הכדור, לי זה כמעט ולא עבר בגרון, כי האלון הוא כמו ספר.
מדברת על ספר, ממש על ספר.
ספר, כן, לתרופות האלה יש ספר. יש גם עוד דבר שאני חייבת לציין לגבי ילדים, אוקיי? אני אתחיל את זה בסיפור, ואחר כך אני אתן את המסקנה. עבדתי בבית מרקחת, ברשת פארמה גדולה, בשעות הערב המאוחרות, נכנס בחור, נותן לי 2 מרשמים, מרשם אחד על ציפרלקס, דומה לציפרלקס זה היה, זה לא היה פה ציפרלקס, בדיוק, פריזמה למשל, לדוגמה, וריטלין, לילדה בת 10, ואני אומרת לו, מי, זו, מי, היל, מי הילדה בשבילך? אז הוא התעצבן, הוא אומר לי, מה, למה אני צריך לדווח לך? אני הייתי עכשיו אצל פרופסור, שילמת לו 3,000 שקל על 45 דקות, הבנתי שזה כואב לו בכיס, ומי את? אז הוא השתלח קצת בי. לא עניתי לו. כדי להוציא את הריטלין, זה תהליך שלוקח כמה דקות, אז נתתי לו לקרוא את הספר הזה. פשוט מרקרתי לו בירוק את הקטע שכרוך לילד, מה קורה לילדים מתחת לגיל 12. ופריזמה, באותה תקופה, זה היה קצת אחרי שאפשרו לרופאים פסיכיאטרים בלבד, לא לרופאי משפחה, לרשום את זה לילדים מתחת לגיל 12 בפיקוח פסיכיאטרי. והיה כתוב, עלול לגרום לאובדנות. אני נותנת לו לקרוא את הקטע הזה והולכת להכין לו את הריטלין, וחוזרת עם הריטלין והוא ירוק כמו המרקר. אני מסתכלת עליו, אני אומרת לו, אתה רוצה מים? אומר לי, זה נכון? אמרתי לו, אתה קורא, אני לא אמרתי, כי אתה לא רוצה שאני אדבר. כבר הייתי קצת צינית. ואז הוא אומר לי, תראי, אני נורא מבקש ממך לדבר עם האמא של הילדה. אמא של הילדה, זה היה בת זוג שלו ולא הילדה שלו. עולה לי לטלפון, אני מדברת עם אישה בוכה. היא אומרת לי, הילדה שינתה את עצמה, היא לא אותה ילדה מה שהתחילה את הפריזמה. אמרתי לה, תראי, יש בדיקה וכולי, נתתי לה את הטלפון, הייתי במעקב עם האמא עוד אחרי זה. אבל באותו רגע אני אומרת לה, תקשיבי, גם את התרופה כרגע אני לא נותנת לך, מהסיבה הפשוטה שהרופא רשם לך מינון כפול מאשר של מבוגר. אני אישית כרוקחת, אסור לי לתת לך את התרופה, יש פה טעות. השעה של 10:30 בלילה, אני לא מתכוונת לצלצל לרופא כרגע ולברר אם זה טעות או לא, אני לא נותנת לך את התרופה. לא משנה, כבר לא רצה לקחת את זה גם, אבל הקלות הבלתי נסבלת הזאת, אפילו מרופא פרטי שבאו אליו זוג עם ילדה, שעה, 45 דקות, כמו שאמרתי, לא מצא לנכון לבדוק את עצמו יותר מדי, גם לגבי מינונים, גם לגבי לקחת אחריות, שהאמא כבר דיווחה לי שהילדה השתנתה באישיות שלה, שזה אומר משהו. תיקח את זה בחשבון. אני לא אומרת, יכול להיות שהיא הייתה צריכה תרופות, אני לא מבקרת את זה. אני רק אומרת שהאבחון פה צריך לעשות באמצעים קצת יותר קפדניים, ולא בקלות רבה כמו שזה נעשה היום. אז זה לגבי תופעות לוואי וההתייחסות שלהם.
Okay. יופי, אז אנחנו מתקדמות ככה לקראת הסיום, ואמרנו שנדבר קצת על אלטרנטיבות לקראת סיום, כי אני בכוונה משאירה את זה לסיום, ולא פותחת רק פותחת צוהר ולא ממש נכנסת, כי באמת אפשר לעשות עוד משדר שלם רק על אלטרנטיבות טיפוליות, ואיך באמת כדאי לגשת לדברים האלה. אז כמו שאני סיפרתי, אני הגעתי לרופא הזה והוא ככה כתב לי פרוטוקול שלם של דברים שאני צריכה לקחת, ויטמינים מינרלים, ובאמת התחלתי לקחת. זה היה נראה בהתחלה, כמו שאת אומרת, 15 כדורים ביום, אז אולי לא 15, אבל די הרבה. אבל תשמעי, אחרי כמה חודשים פשוט היה שיפור בלתי רגיל, זה אי אפשר היה אפילו לתאר את השיפור במצב הרוח, בחיוניות, בחוסר העייפות שלי, ביכולת שלי, במוטיבציה שלי לעשות דברים, והכל טבעי והכל, שום דבר לא של תרופות כימיקליות. ובהקשר הזה אני רוצה להראות שני דברים שהם בעיניי הבני היסוד כיום. דבר ראשון זה האלטריפטופן. האלטריפטופן, שזאת החומצת אמינו, מאוד עדינה, היא אחראית על שקט, היא אחראית על רוגע. כדאי לקרוא על זה, כדאי לבדוק על זה ולחקור על זה יותר. יש גם צורה מאוד ספציפית לקחת אותה, כי היא לא, היא בתחרות עם אחרות, היא תמיד תפסיד. ולכן כדאי לקרוא על זה ולהעמיק חקור. והדבר השני, זה כמו שאת אמרת, זה המגנזיום, שזה השקט הטבעי, ממש מומלץ, וגם מה שאני שותה, זה משקה שהוא מורכב ממגנזיום, שאני יכולה לעשות ולשתות. אז בואי תתני עוד כמה, זה היה ככה ממני באופן אישי, בואי תתני עוד ככה כמה אלטרנטיבות טיפוליות.
אז זהו, אני כאן אקח את האמירות שלך באופן אישי, זה של מורן, כן, וזה כן. מתאים למורן. לא כל אחד, אני אומרת את זה באופן כללי לגבי תוספי תזונה, כי יש קצת התגברות של סקרנות של הציבור לגבי הנושא הזה, ויש לפי דעתי קצת פחות רגולציה על זה. בוא נקרא לזה בלשון ככה עדינה.
אני רק אחדד, אולי לא אמרתי, אולי לא הדגשתי, למרות שכן אמרתי, אבל אני אדגיש שוב, כל מה שאני לוקחת זה הכל לפי פרוטוקול של רופא לאחר בדיקות דם סופר מקיפות פרטיות שאני ערכתי, ולכן כל דבר, כל כדור, כל תוסף הוא בדיוק מה שאני צריכה לגוף שלי, ואני גם כל שנה עושה את הבדיקות האלה מחדש, חלקים מהם, לא את הכל בצורה מקיפה, כדי לראות שבאמת הדברים ואיך זה עובד. זה מאוד טוב ש...
אז אני אשלים את דברייך. לצורך העניין, תוספי תזונה. תוספי תזונה זה תחום שכשאני ניהלתי בית מרקחת באחת הרשתות, אז הבנתי כמה הוא רווחי. הוא אחד המחלקות הכי רווחיות בענף הפארמה. למה? כי לא צריך 15 שנה לפתח תרופה. אני יכולה פה במעבדה שלי, בקליניקה שלי, לפתח איזה תוסף. אתמול אפילו נשאלתי למה אני לא עושה את זה. ואין עליו שום רגולציה. אמרתי את התשובה, אני לא עושה את זה כי אין עליו שום רגולציה. הרגולציה היחידה שנדרשת זה ניקיון המוצר, זאת אומרת שהוא נקי מזיהומים. אבל אף אחד לא בוחן את רמת ואת הריכוז של החומרים בתוך תוספי תזונה האלה. ולכן רצוי לקבל הנחיות מאדם וגורם מקצועי. א', כמו שמורן אמרה, היא עשתה בדיקות. ועל לצורך העניין היא גילתה שחסר לה מגנזיום וחסר לה טריפטופן. לקחת את זה באופן עיוור, בוא נגיד ככה, אני אגיד את זה בלשון ככה עדינה. תוספי תזונה זה לא תרופות, ולכן הנזק הוא לא, הוא לא קטסטרופלי, כמו בתרופה, אם תיקחו תרופה בטעות, אבל הוא נזק מצטבר. זאת אומרת שלא כדאי לקחת סתם דברים. אני בכלל חסידה של מזון בריא, וכמה שאני נעזרת בתוספים, ואני גם נותנת תוספים, אבל כשצריך, צריך לבדוק, גם אם בין בקופת חולים את התרופות האלה, תלכו, לפעמים הבדיקות האלה באמת הן עשרות שקלים בודדות, ולא צריך להתווכח עם רופאת המשפחה, שכל פעם שאני אומרת לה, אני רוצה לעשות בדיקה של ויטמין D, היא אמרה לי, עוד לא עברו שנתיים, אני צריכה לחכות שנתיים במכבי, כדי שלקבל את הבדיקה, לעשות את זה שוב. אסון מבחינתי, אז אני לא רוצה, אני הולכת לבדיקה, לעשות בדיקה במעבדה פרטית, וגומרת את העניין, לפעמים זה זול. אז אני בקליניקה שלי נותנת לאנשים לעשות בדיקות דם. אני רוצה לראות שחסר להם ויטמין D, דרך אגב, גם יכול לגרום חוסר שלו לדיכאון. במדינה כמו שלנו, שיש בה הרבה שמש, זה נורא מוזר להבין את זה, שהרבה אנשים מסתובבים פה, שחסר להם ויטמין D. זה נתון שהוא די הפתיע אותנו לאחרונה, והוא אפילו יותר משמעותי מה שחשבנו, ואפילו משרד הבריאות הוציא דף הנחיה לרופאים, לעודד צריכה של ויטמין D, בכמויות מאוד מאוד גבוהות, שתבינו, לא לקחת שתי טיפות של התינוקות. הכמויות למי שחסר לו ויטמין D, צריך לקחת כמויות יותר גדולות, ושוב, אני לא אתן פה ממלצות, אבל זה ההנחיה. צריך ללכת למישהו מקצועי, שייתן לך את הכמות של הדברים שאתה צריך לקחת, בהתאם לבדיקות דם שאתה עושה, ולא ללכת לבית מרקחת או לחנות טבע, ולהגיד לה, אני בדיכאון, תני לי משהו. אני אישית לא חושבת שזה לגיטימי, כן? אבל אני אישית לא חושבת שזאת הדרך הנכונה. אז א', אם אנחנו מחלקים את השאלה שלך לשני פרמטרים, מבחינה פיזיולוגית זה ללכת למטפל, לבדוק את חסרים לך דברים מסוימים, ואז לעבוד כמו שאת עשית, לחזק את הדברים שחסרו לך, ואז להפסיק בהדרגה את מה שהשתמשת. האפשרות האחרת היא במקביל, היא לא סותרת אחת השני. לבדוק את הפן הרגשי-נפשי. אני אדבר שוב מהניסיון שלי. אני החלטתי לא לצרוך את התרופות האלה, וכשהפסקתי, בחנתי כל דרך אפשרית, אם תשללו אותי, אני כמעט התנסיתי על עצמי בכל האפשרויות. יש המון אפשרויות רגשיות נפשיות לטיפולים. הן לאו דווקא קונבנציונליות, אבל הן גם בקונבנציונלי. יש את ה-CBT, ויש את ה-EMDR, ויש, אני אגיד המון המון דברים שאנשים לא יבינו, אבל...
מה זה, גם אני לא מבינה מה זה, המקרים האלה.
ברפואה הקונבנציונלית יש שיטה שנקראת CBT, היא די ידועה, מי ש... זה עובדים על הקוגניציה שלך ומנסים לתת לך הרגלים. את יודעת מה? הכל מתחיל ונגמר בהרגלים. איך את משנה את ההרגלים של המוח שלך להיכנס לפאניקה? משהו גורם לו לעשות את זה, זה החרדה, כן? אם אנחנו מדברים על חרדה, דיכאון זה משהו אחר. אצלי היה היבטים של חרדה, שהם היו בלתי נשלטים. לצורך העניין, עברתי תהליכים, סשנים ארוכים עם אנשים מסוימים, לא תמיד הצלחתי ליצור קשר עם מטפל, לא בגלל שהמטפל לא היה טוב, זה בגלל שאני, עוד פעם, עוד טיפ קטן, כשאתם בוחרים מטפל, אל תיכנעו לזה שאתם מטפל לא מתקשר איתכם טוב, אם אתם תוך פעם, פעמיים, רואים שזה לא הולך, תוותרו. זה לא אומר שהוא לא טוב, הכימיה ביניכם לא הסתדרה. אני עברתי ממטפל למטפל, ממטפל למטפל, אני מדברת על סיטואציות של שנים, עד שהגעתי לאיזושהי מטפלת, וזה לא בשביל לפרסם אותה. אני לא אתן פה שמות בשידור. מטפלת מסוימת שבמקרה שלה זה היה שיטה שנקראת ביירון קייטי, זה אני יכולה להגיד כי זה ידוע, אוקיי? והייתי כבר בשלב שלא של פאניקה so-called קטסטרופלית, ויכולתי להכיל את השיעורי בית שהיא נתנה לי, וכשהצלחתי לעשות את השיעורי בית האלה, המיין שלי נרגע, ויכולתי לשוחח איתו, ויכולתי לוודא את הסיבה הראשונית שגרמה לבעיה. ברגע שוואנס נתקלתי במודעות, לא בחוטת מודע, אלא במודעות, בסיבה, הפתרון היה כבר כמעט כולו שלם, כבר כמעט ולא חוויתי את החרדות האלה. אני יודעת שאני אומרת עכשיו דברים קצת עלומים לחלק מהמאזינים, אבל בקליניקה זה הופך להיות הרבה הרבה יותר ברור, זה תהליך, שום דבר בחיים לא, זה זבנג וגמרנו, למעט ציפרלקס ודומיו, שזה גם לוקח חודש עד שזה משפיע, אז תנו את החודש הזה אולי לפני הציפרלקס למטפל כזה או אחר, תבחנו את הכישורים שלו, תשמעו המלצות, הטיפולים הרגשיים האלה הם מעולים בזמן הנכון עם המטפל הנכון, אוקיי? ואם החלטה אישית נורא, אני מדברת עכשיו על פן קצת רוחני שנקרא אמונה, מה לעשות? אמונה, לא אמונה דתית, אמונה בעצמי, אמונה בבריאות שלי, אמונה בזה שאני יכול לרפא את עצמי. כן, אתם יכולים לרפא את עצמכם, אתם מג'יק. אתם יכולים לרפא את עצמכם, אני ריפיתי את עצמי. אני עומד וגאה בזה שאני בת 63 בלי אף תרופה. יכולתי לראות את 5 תרופות כרוניות. כל הרצאה שלי מתחילה עם הסיפור הזה. אני בלי תרופה אחת.
יש פרופסור מאוד מוכר, ממש גורו, שיושב לו בטלוויזיה ואומר ש...
שבגיל 50 זה מסט לקחת תרופות. אז אני אנטי דיאטה לזה. אני יכולה להגיד שכל דבר שאני אומרת למטופלים שלי, מטבע הדברים, אני נשלחתי לחוות אותו. אז כשאני מטפלת בחרדות, אני אומרת להם, חבר'ה, אני הייתי שם, אני יודעת שאפשר לצאת מזה. הייתי גם בדיכאון, ואפילו דיכאון קליני, מה לעשות. אני אומרת שאני יכולה לדבר על עצמי, אני נותנת את המידע הזה באהבה גדולה לקהל, לראות שאני עם אוזניים ועיניים וידיים כמוכם. אני לא שונה בכלום. יש לי חסרונות ויש לי יתרונות, אבל יש לי חוזק נפשי, ומהחוזק, מהמקום הכי נמוך שהייתי בו, ובני משפחתי יכולים להעיד על זה, שהייתי במקום מאוד מאוד נמוך, כל בוקר לעמקו עם חרדות כמו התקף לב, זה לא נעים, בקושי תפקדתי. הגעתי למקום שאני יכולה לעזור לאחרים, אז אני מאוד גאה בזה, ואני מרגישה כשליחות שלי, לעזור לכם לשנות את עצמכם. אתם פנומנים. פנומנים, אני אומרת, זה, אדם לא יודע את היכולות שלו. אנחנו מנצלים אולי 6% מהיכולות שלנו. אם רק נחליט, בקליניקה שלי, דרך אגב, הדבר הראשון, הראשון שאני מוודא, אם הבן אדם מוכן לעשות שינוי. כי אם הוא יגיד לי, תקשיבי, אני אוכל עוגת קצפת ויקח גלוקומין, במקרה של סכרת, הוא לא פוטנציאל שמתאים לי, זה בסדר להחליט את זה. אנחנו נמשיך להיות חברים, אבל לא נמשיך להיות מטופל ומטופלת. אז חלק הכי גדול פה זה באמת לאמונה בעצמך.
נכון, ועוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, אני חושבת שבעולם האינסטנט הזה שאנחנו חיים בו, יש כבר ציפייה, ואני רואה את זה גם אצל ילדים קטנים, שהדברים יקרו מעכשיו לעכשיו. זאת אומרת, נכון. הכי קל בעולם זה לקום בבוקר, לקחת כדור או בערב, לא משנה לצורך העניין, ובעצם, טוב, זהו, הבעיה מאחוריי. התהליך, לעבוד, בצורה, בשלבים, זה משהו שהוא טיפה נשכח, וזה משהו שאנשים כאילו היום כבר לא, זה לא משהו מקובל, זה לא מקובל לעבוד, זה לא מקובל לעבור תהליך, זה לא מקובל להתמודד, זאת אומרת, הקלות שבה, ואני פה מאשימה כן את הרופאים, ולמרות שאמרתי שאנחנו לא מאשימים, אבל בהקשר הזה זה פשוט מתבקש, את הפארמה, והרופאים שפשוט פותרים כל דבר בכדור הקטן הזה הכימי, וזה הפך להיות קלה קלות, אם זה כמו שאמרת, סוכרת, אם זה הרבה, כל מיני דברים שקשורים ללב, קולסטרול, לחץ דם. אני שומעת אנשים בני 35 שלוקחים כדורים נגד לחץ דם, זה פשוט מטורף. וכמובן ה-SSRI וריטלין והרשימה ארוכה. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו יכולות ככה לסכם את השיחה בינינו ו... להגיד בנקודה הזאת שהתהליך הוא מאוד מאוד חשוב, ויש בנו את הכוח הזה לעבור את התהליך הזה, יש בנו את היכולות, את החוזק, פשוט אנשים לא מבינים כמה כוח יש בתוכם לנצח, להתמודד, והתחושה, התחושה אחר כך, התחושה שלי באופן אישי, שאני התגברתי על הדבר הזה, שחשבתי היו רגעים שאמרתי, זהו, זה לכל החיים, אני לא יוצא מזה, אני לא, לא יכולה להפסיק לקחת כדור, ובכל זאת, אני הצלחתי, זה ערך בלתי...
אני רוצה להגיד משהו שלגבי מה שהתחלת, להגיד איזה משפט נוסף. כן, הרגילו אותנו לעולם האינסטנט. זה כאילו, בכל המערכות זה חובר, זה כאילו עולם, המאה ה-21 זה עולם האינסטנט. עכשיו, מיד ואולי אתמול. כשכואב לי הראש, אז אני הולך לרופא, לא לרופא, אני הולך לבית מרקחת לבקש את הכדור. הרבה פעמים עשיתי ניסיונות לשאול למה אתה צריך את הכדור, או שהיו באים אליי אפילו עם מרשם לכדור נגד כאבים מאוד חזק. או קורקסיה למשל, כן? אני אומרת, מה כואב לך? אז הוא אומר לי, יש לי איזה כאב בברך. אז אני אומרת לו, תקשיב, תיקח נורופן, ותבוא להגיד לי מחר, אם זה עזר לך. הוא אומר לי, מה, נורופן יעזור לי? אמרתי לו, מה אכפת לך לנסות? והוא היה חוזר על המחר, הוא אומר לי, וואי, את יודעת, לא הייתי צריך את הקורקסיה, מספיק לי נורופן. כן, ללכת בהדרגה, לא ללכת לתותח, כשאפשר לקחת כדור קטן. הקמול, דרך אגב, הקמול זה תרופה שנחשבת כמו סוכריה. אופטלגין, זו תרופה שנחשבת כאילו הברז, כאילו בבתי חולים נשפחת מתוך ברז. תרופות, עם תרופות הוואי נורא מהותיות, מאוד מאוד מסוכנות לפעמים. עכשיו, אתן טיפ קטן שלא קשור ל-SSRIs. כואב לכם הראש? קחו גרגר מלח עם מלאיה, תשימו מתחת ללשון ותשתו כוס מים. סיכוי של 50% שהכאב ייעלם. סתם טיפ קטן.
כאילו אני לא ידעתי את זה.
כי זה חוסר התייבשות.
אני לא סובלת מכאב ראש, אבל תודה לאל, אבל טיפ מעולה. קרמל, אני רוצה להודות לך מאוד מאוד מאוד, נעמת לי כרגיל, אם זה בשידורים, אם זה בשיחות בינינו האישיות. תודה רבה על ים האוקיינוס האינפורמציה הזה, ואני מקווה שניפגש בנושאים הבאים. אז תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה לך גם כן, תודה רבה לכם על ההקשבה.